בסדר, אנחנו נשתדל שזה לא היה ארוך. אוקיי, ערב טוב רבותיי. הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב יצא שבת אחת מביתו לרחובה של עיר, ופתאום הוא רואה יהודי עם סיגריה, מעשן בשבת. הוא רוצה ללמד עליו זכות, הוא ניגש אליו ואומר לו, בטח יהודי שכח ששבת היום. אומר היהודי, לא, אני זוכר ששבת היום. אומר לו רבי לוי יצחק, בטח יהודי לא יודע שאסור לעשן בשבת. היהודי יודע שאסור לעשן בשבת. אולי היהודי לקח סיגריה שהצית גוי? אומר לו, היהודי הצית בעצמו את הסיגריה. אומר רבי יצחק מברדיצ'וב, אני רואה שהיהודי מקפיד מאוד על מצווה חשובה, לדבר אמת. לא מזמן יצא לי להיות עד לאיזושהי תקרית, באיזשהו בית כנסת, היה יהודי אחד שדיבר בתפילה, ויהודי אחר העיר לו שלא ידבר, אבל הוא המשיך לדבר. והוא מעיר והוא ממשיך, בשלב מסוים לאותו אדם נמאס, הוא פרץ עליו בצעקות, התחיל לצעוק עליו בצעקות, כאילו אבל שכל בית הכנסת עצר את נשימתו. ואיך אתה מפריע לכולם להתפלל, ואתה לא רואה שאתה בין אנשים, ואיך הילדים שלך, איזה חינוך הם מקבלים, ואיזה צורה יש לתפילה שלך ולבית כנסת שאתה נמצא בו. צעקות שאותו אדם הולבנו פניו. אחרי התפילה, כמובן כל המתפללים דיברו על החוויה שזכו לה בבית כנסת, ופרץ ויכוח בין האנשים, מה היו המניעים של אותו אדם, באמת עשה מעשה כל כך קיצוני, צעק על אדם באמצע בית הכנסת, מה היו המניעים שלו? האם הוא התכוון לטובה, באמת כדי להרגיע את אותו אדם שלא ידבר בבית כנסת והוא לא מצא דרך אחרת? או שלא, שמדובר באדם כזה אנטיפט, שלא רגיש לסביבה, ובכלל לא אכפת לו מה, אם אדם אחר מרגיש טוב, מרגיש רע, זה בכלל לא מפריע לו כל העניין הזה. אנחנו נזכרים בדילמה הזאת, בדיוק על רגע, על רקע פרשת השבוע. פרשת השבוע מספרת, תודה, מספרת על אחד הסיפורים הכי מסעירים בתולדות של עם ישראל. בכל התורה אין עוד סיפור כזה, כמעט בכל התנ"ך אין עוד סיפור כזה, שבו קם יהודי, ובלי שום התראה מראש, מתנפל על נשיא שבט, נשיא בית אב לשימוני, פנחס קם, נוטל רומח, ודוקר את אחד מ-12 הנשיאים, אחד מ-12 ראשי ישראל, דוקר אותו לעיני כל ישראל, מול משה רבינו, מול כל העם, הורג אותו במקום, והתורה דווקא משבחת אותו, זה מעניין, התורה משבחת אותו, אבל זה מעשה כזה שלא היה כמוהו, באמת מעשה כל כך קשה, כל כך חד וברור, בלי לחשוב פעמיים, בלי שום, בלי לדבר יותר מדי יפה, ועושה מעשה כל כך קיצוני. היום אנחנו נדבר על התגובות של בני ישראל למעשה הזה, האם הם הסכימו איתו, אם הם לא הסכימו אותו, ובעיקר ננסה להבין, האם אפשר לשפוט אדם אחר? האם אפשר לשפוט את המניעים של אדם אחר? כשאדם אחר עושה מעשה קיצוני, האם אפשר לשפוט את המניעים שלו? האם אנחנו יכולים לעמוד מהצד ולהגיד, הוא התכוון לזה, הוא התכוון לפה, הוא התכוון לשם, האם צריך לדון אותו לכף חובה, לדון אותו לכף זכות וכו'. כל העניין הזה שלווה דן את כל האדם לכף זכות. ונתחיל מהתחלה. פרשת פנחס היא בעצם סיום של פרשת בלק. פרשת פנחס ופרשת בלק הם סיפור בהמשכים, שמתחלק לשניים, ופרשת פנחס, הפרק הראשון שלה, הוא המשך מהפרשה הקודמת. הפרשה הקודמת מסתיימת, שבלעם מאכזב את בלק, הוא לא מספק את הסחורה. הביאו אותו מחוץ לארץ בשביל לקלל את בני ישראל, הבטיחו לו הרבה כסף, הרבה שכר על זה, אבל הוא לא סיפק את הסחורה, הוא לא הצליח לקלל, ולא רק שהוא לא קילל, הוא בירך אותם בברכות נפלאות ביותר, שהם לא זכו להם, אפילו משה רבינו לא בירך אותם בברכות כאלו. לפני שהוא הולך, הוא חייב משהו לתת, בכל זאת הביאו מרצה אורח, בן אדם מבחוץ, שילמו לו הרבה כסף, הוא חייב לתת איזשהו רעיון. אז הוא בא ואומר לבלק, יש לי בשבילך רעיון. תשמע, לנצח את עם ישראל אי אפשר. לא בחיל ולא בכוח, זה לא ילך. אבל יש לי דרך אחרת, והיא בטוח תעבוד. תסכסך בינם לבין הקדוש ברוך הוא. סוד הכוח של עם ישראל זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. קיום המצוות של הקדוש ברוך הוא. אם תצליח ליצור טריז, ליצור קרע בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אם תצליח לגרום להם להרגיז את הקדוש ברוך הוא, הם מאבדים את בסיס הכוח שלהם והם נופלים. מה אני אעשה? אומר לו בלעם, יש נושא אחד שהקדוש ברוך הוא לא אוהב במיוחד. אלוקי ישראל שונא זימה הוא. הוא לא אוהב זימה. הוא לא אוהב שיהודי מתחתן עם גוי, בטח בצורה כזאת מופקרת, שהוא מוצא אישה בשוק ולוקח אותה. אם תגרום להם להתחתן, לבוא במגע עם נשים נוכריות, תדע לך שהקדוש ברוך הוא יחס על זה מאוד ויפגע בהם בצורה חמורה. בלק לוקח את ההצעה ברצינות, הוא מביא את בנות מואב קרוב למחנה ישראל, ובני ישראל כידוע מתחברים עם בנות מואב. הקדוש ברוך הוא מורה למשה להרוג את האנשים החוטאים. נשיא ישראל מתחילים להרוג את האנשים החוטאים, ובמקביל פורצת מגפה. ואז בני שבט שמעון באים לנשיא שלהם, זמרי בן סלו, ואומרים לו, תציל אותנו, הולכים להרוג אותנו. כנראה שהם היו חוטאים דומיננטים, והם ידעו שבדרך להרוג אותם. אז הם באים לנשיא והם אומרים, אתה אחראי אלינו, אתה מנהיג שלנו, תעשה משהו, תעצור את המוות המתקרב הזה. וזמרי, במקום לומר להם, חבר'ה, תעשו תשובה, הוא לוקח פתרון אחר. הוא לוקח את כוסבי בצור, שהיא הייתה בת של אחד ממלכי מדיין, והמובחר שבין מלכי מדיין. לוקח אותה אל משה, לאוהל של משה רבינו, ואומר לו, משה, משה, האישה הזאת מותרת לי או אסורה לי? מותר לי לבעול ארמית או לא? ולפני שמשה מספיק להגיד לא, הוא אומר לו, ואם תאמר שהיא אסורה לי, אז יש לי בשבילך את השאלה הבאה, מי יתיר לך את אשתך? ציפורה, אשתו של משה רבינו, הייתה בת של יתרו, הייתה מדיינית בעצמה, כוסבי מדיינית, היא מדיינית, אם תאמר שהיא אסורה, אני אומר לך, כל הפוסל, איך כתוב שם בגמרא? אם אומרים לאדם תול כיסה מבין עיניך, הוא אומר תול קורה מבין עיניך. אתה בעצמך נשוי למדיינית. וכאן קורה דבר שלא קרה 40 שנה, לאורך כל הכהונה של משה רבינו. משה משתתק. משה לא עונה, לא יודע מה לענות לו. האם מותר או אסור? שאלה לא מסובכת לכאורה, ומשה משתתק. הוא לא עונה. ועם ישראל כולו עומד ממול, נתאר לעצמנו את הסיטואציה המחרידה. נשיא בתיו לשימוני, נשיא שבט, אחד מ-12 ראשי העם, מביא אישה מדיינית מול כל ישראל. וכולם מחכים שמשה יעצור אותו. כי כולם יודעים איזה קטסטרופה תתחולל פה עוד רגע. ומשה משתתק, נעלם דום, לא יודע מה לומר לו. והעם כולו פורץ בבכי, מה יהיה עכשיו? איך אנחנו נעצור את זה? מאוד מעניין למה משה משתתק. אולי נספיק לדבר על זה בסוף השיעור. בפשטות מה שרשי אומר, שרצו מהשמיים לתת שכר לפנחס, פרשנות אחרת מאוד מקורית אומרת שפשוט משה היה משוחד. הוא לא היה יכול לענות. אחרי שהכניסו אותו בתוך העניין, מה שהוא לא יאמר זה כבר ניגוד אינטרסים. הוא יאמר שזה מותר? בטח שזה מותר, כי אשתך היא כזאת. הוא יאמר שזה אסור? אז גם כן ייתנו טענות הפוכות. אז מה אתה בעניין? אז הוא מוגבל. משה כבר ידיים שלו כבולות בדין תורה הזה. אז הוא לא מדבר. מישהו צריך להציל את המצב. יוצא פנחס מתוך הקהל עם רומח מתחת לבגדים, ניגש למשה רבינו ואומר לו, משה, לימדת אותנו הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, שמותר לאדם לקנא ולבוא ביוזמתו ולפגוע בו? ומשה רבינו לא עונה לו תשובה ברורה, אלא עונה לו כזאת תשובה דיפלומטית. הוא אומר לו, יש פתגם עממי שבעל האיגרת נבחר להיות זה שיבצע את מה שכתוב באיגרת. כאילו אמרת, אמרת, תעשה. והוא מבין את התשובה הזאת, ולוקח את הרומח, ודוקר את שניהם, את זמרי, ואת המדיינית, את כוסבי בצור. הגמרא מספרת שנעשו לו 12 ניסים, הוא לקח אותם, סובב אותם במחנה ישראל, הם לא מתו במקום, כדי כי פנחס היה אמור הרי בעוד רגע להתמנות לכהן. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לו, והייתה לו לזרח הרב ברית כהונת עולם, לכהן אסור להתאמה למת. אז הם נשארו עוד בחיים, פרפרו עד שהוא הניח אותם מידו. כמה הם לא צעקו, אומרת הגמרא, בשביל שלא להזעיק את בני שבט שמעון, הם הרי היו מסוכנים, הנשיא שלהם ככה מסתובב באוויר, ברור שהם היו במקום פוגעים בפנחס. כך הגמרא מונה 12 ניסים, והסוף הוא בפרשת השבוע שלנו, שהתורה פותחת בשבחים גדולים על פנחס, על המעשה שלו. מה היו התגובות של בני ישראל למעשה הזה? פנחס עושה מעשה חד פעמי, הכי קנאי שיכול להיות. אמרנו, לצעוק על בן אדם בבית כנסת, זה הרי שום דבר. לקחת נשיא שבט, להרוג אותו במקום, בצורה כל כך כאילו אכזרית, באמת עם רומח, לדקור אותו, ולא קיבלת רשות מאף אחד, לא הורו לך לעשות את זה, אתה לא אחד מהסנדרין, בדין שדה, ככה להרוג אדם במקום, דבר שלא היה כמוהו בתולדות עם ישראל. איך השבטים הגיבו למעשה הזה? איך החכמים הגיבו למעשה הזה? איך בני שבט שמעון הגיבו למעשה הזה? התורה לא אומרת את זה במפורש, היא לא מדברת על זה, אבל המפרשים אומרים שהתורה רומזת על זה בצורה מאוד מאוד חזקה. התורה משבחת את פנחס שוב ושוב. וכשמשבחים אדם יותר מדי פעמים, זה אומר שכולם נגדו. זה אומר שכולם מלכלכים אותו. כולם תוקפים אותו, ולכן צריך לשבח אותו. את משה רבנו התורה לא ראה צורך לשבח, אין בתורה שבחים על משה רבנו. אין לו קמות בישראל נביא בפסוק האחרון בתורה. התורה לא משבחת אותו, כי משה רבנו לא צריך לזקוק לשבחים, הוא משה רבנו. ראו את הפנים שלו, ראו מי הוא. את אהרון הכהן התורה לא משבחת. את פנחס התורה מקדישה ארבעה פסוקים מתחילת הפרשה לשבח אותו. כשמשבחים אדם כל כך הרבה, זה מראה שכולם היו נגדו. ובאמת השבטים מפרקים את הפסוקים הראשונים של הפרשה, ואומרים שכולם היו נגדו. אבל כולם. א', בני שבט שמעון, כמובן, הנשיא שלהם הפך לקורבן בשבילם, הוא רצה להציל אותם כביכול, והוא חטף על הראש. ב', כל ישראל, כל עם ישראל כולו היה נגד פנחס, והחכמים, גם ראשי הסנהדרין, כולם תקפו אותו, גם מבחינה הלכתית. מה הם רצו ממנו? בני שבט שמעון, זה מובן, הרגו את הנשיא שלהם, הם צריכים לקנא לו. החכמים, מה הם רצו? הם טענו שמבחינה הלכתית היה אסור לפנחס לעשות את זה. למשל, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. קבוצה של קנאים, לא אדם אחד. אדם אחד מכניס את עצמו לסכנה, שיבואו ויהרגו אותו חזרה. דוגמה לטענה הלכתית שמובאת במפרשים. והדבר השלישי, זה עם ישראל כולו. הקהל כולו, העם כולו, היה נגד פנחס. כולם טענו, הייתה טענה אחת שבפי כל עם ישראל, פנחס עשה את זה מאכזריות. הייתה להם ראיה, הוא לא סתם אכזר, סבא שלו היה אכזר. סבא שלו, יתרו, פיתה מגלים לעבודה זרה. הפרנסה של יתרו הייתה, היה לו משק, חווה, ששם היו הרבה עגלים, הוא היה מאכיל אותם באוכל משובח, מבריא, ואחר כך היה שוחט את העגלים האלו. אכזריות גדולה. אז הם באים ואומרים, הסבא שלו אכזר, הנכד אכזר, הוא בא ממשפחה של אנשים רעי לב שאין להם בעיה להוציא, לשלוף את הרומח ולהרוג, והכל הסתדר להם. אז כולם היו נגדו. והמפרשים מוצאים את זה בתוך פסוקי התורה. נקרא את זה במובא אחד. אולי נתחיל דווקא מההמשך. לפי שהיו רבים מישראל אומרים, זה לשון אברבנל, שהיה פנחס בסכנה עצומה עם בני שמעון, שיעמדו עליו ויהרגו, ויצטרך פנחס מפני זה לבקש אנשים שילכו סביבו לשומרו מאויביו, לכן השם יתברך נתן לו את בריתו שלום. כן, אומר אברבנל, למה הפסוק אומר, הנני נותן לו את בריתי שלום? מה פירוש המילים האלה, הנני נותן לו את בריתי שלום? כוונה לברית מילה, אבל בפשטות, מה זה השלום נכנס פה? מה פתאום פנחס צריך שלום? עם מי הוא חותם הסכם שלום? הסכם שלום מול בני ישראל, מול בני שבט שמעון. כי בני שבט שמעון רצו להרוג אותו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לו את בריתי שלום. אז מי שמתחיל איתו, מתחיל איתי. זה הפסוק שאיני נותן את בריתי שלום. אחר כך הפסוק שהייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. מה פתאום הקדוש ברוך הוא מבטיח לו ברית כהונת עולם? כתוב בירושלמי, ביקשו לנדותו. חכמי ישראל רצו להוציא עליו נידוי. שנייה, רצו להוציא עליו נידוי. קפצה רוח הקודש ואמרה, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. קפצה רוח הקודש כדי להציל אותו. הוא עמד לפני נידוי, וכנראה שעדיין משה שתק. עדיין משה רבנו לא התערב בדין תורה הזה, שוב כנראה בגלל השוחד, בגלל המעורבות האישית שלו בעניין. אז החכמים החליטו לעשות דין לעצמם ולנדות אותו. קפצה רוח הקודש ואמרה, אני מבטיח לו כהונה, אני מבטיחה לו כהונה. נו, מי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו כהונה, ככה, מחוץ לחוק, אז בוודאי שאף אחד לא יתחיל איתו ולא ינדה אותו. בעניין הראשון, שזה הפסוק הראשון של הפרשה, התורה מתחילה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. שבח, התורה משבחת את האיחוס שלו. הוא נכד של אהרון, בן של אלעזר. בשביל מה התורה אומרת את זה? אנחנו לא יודעים בן של מי הוא, לא יודעים נכד של מי הוא. אנחנו בפרשת פנחס עוד לא מכירים את משפחת המלוכה, לא יודעים מי הילדים של אהרון הכהן ומי הם נכדיו. אומרה שהייתה בכאן כוונה גדולה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה, בן פוטי זה נכד של יתרו, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא כתוב ויחסו אחר אהרון. באה התורה ואומרת, אתם מפשפשים במשפחה שלו? אתם רוצים לפגוע בו בגלל האיחוס שלו? אז תזכירו את הסבא השני, את אהרון הכהן. למה אתם מזכירים את הסבא הבעייתי, את יתרו, הגוי המדיאני? תזכירו את הסבא אהרון הכהן. אז התורה באה בגלל הטענות של השבטים, התורה מגיבה עם שבח גדול. אם כן, כולם היו נגדו. החכמים שרצו לנדות אותו, אז התורה אומרת, והייתה לו ברית כהונת עולם. בני שבט שמעון רצו להרוג אותו, לא לנדות אותו, אז התורה מצילה אותו ואומרת, הנני נותן לו את בריתי שלום, ונראה מי יפגע בו. רק שאני רק מסיים, שאני מסיים את המשפט, סליחה, ועם ישראל כולו, ככלל שצעק, ראיתם את הנכד של יתרו? ראיתם את הגר צדק הזה שבא ועושה פה סדרים? אז התורה אומרת, הגר צדק הזה הוא נכד של אהרון הכהן. אנא, תנהגו בו בכבוד, כי אפשר שי פשוט חיכה בסבלנות. ניכנס קצת לעניין, לטענה של השבטים. אנחנו אומרים שהשבטים טענו נגדו, הם לא פרגנו לו, הם ביקרו אותו ואמרו, הוא בא בכוונת זדון. הוא לא בא בכוונת טובה. הוא לא רצה להגן על עם ישראל, הוא אכזר בן אכזר, נכדו של אכזר, הסבא שלו פיתם מגלים לעבודה זרה, והנכד עם יד קלה על ההדק ורוצח נשיא שבט מישראל. ככה הם טענו, אז בא כתוב ויחסו אחר אהרון. בואו ננסה קצת להבין את הטענה שלהם, ונראה שזה לא הייתה סתם טענה. היה להם פה קייס מאוד מאוד חזק נגד פנחס, ובכל זאת באה התורה ואומרת, אתם לא מבינים, אי אפשר לשפוט את המניעים של הזולת. זה כל כך יפה, ניכנס לתוך הטענה הזאת. הרבי שואל כמה שאלות. א', הם באים ואומרים לו, הראיתם את הסבא הזה, את הנכד, שהסבא שלו פיתם מגלים לעבודה זרה. א', איזה טענה ילדותית זאת? ראיתם את סבא שלו? שנייה, דברו לעניין. מותר לו להרוג או אסור לו להרוג? הוא נהג נכון או לא נהג נכון? אם הוא נהג נכון, מה זה משנה מי זה סבא שלו? שסבא שלו יהיה פרעו, מה זה משנה מי סבא שלו? אם הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, אז הוא בסדר. ואם אסור לו להרוג, כי... אז הוא רוצח. דברו שהוא רוצח, דברו שמסתובב בינינו רוצח, מה זה משנה מי סבא שלו? זה הבעיה פה? הבעיה שהוא בא ממשפחה בעייתית? הבעיה שהוא רצח נשיא שבט מישראל? רצח יהודי, לא משנה אם הוא נשיא שבט. כל וחומר שזה נשיא שבט. רצח. מה זה התפסות הזאת בסבא שלו? דבר אחד. דבר שני, אתם קטנוניים ורוצים לרדת על המשפחה שלו, רוצים לפתוח מדור רכילות, אין בעיה. אז למה אתם אומרים שסבא שלו פיתם מגלים לעבודה זרה? סבא שלו עבד עבודה זרה, זה יותר חמור. לפתם מגלים לעבודה זרה, זה הייתה הפרנסה שלו. מה לעשות? מזה הוא התפרנס. יהודים מתפרנסים, לא יהודים, אנשים מתפרנסים מכל מיני דברים, הוא התפרנס מזה. הוא היה גוי, אסור לו לפתם מגלים לעבודה זרה. דברו על זה שהוא עבד עבודה זרה, ולא סתם עבד עבודה זרה, היה כהן לעבודה זרה. וכתוב שיתרו עבד כל עבודה זרה שבעולם. הוא היה תיאולוג, הוא לא היה סתם עובד עבודה זרה. אז אתם נתפסים לסבא שלו, ועל איזשהו אבון קל של סבא שלו, שהוא פיתם מגלים לעבודה זרה. למה שלא יפתם? אם לא הוא יפתם, מישהו אחר יפתם. אז הוא לקח את היוזמה. דברו על זה שהוא עבד עבודה זרה, זה הרבה יותר חמור. ודבר שלישי, הלשון של רש"י, שהשבטים אמרו, פיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. מה זה משנה שהוא אבי אמו, ואם הוא היה אבי אביו? מה זה משנה שהוא אבי אמו? שפיתם סבו עגלים לעבודה זרה. מה זה הלשון של רש"י הזה? אומר הרבי, לשבטים הייתה פה טענה חזקה מאוד נגד פנחס. זה לא הייתה סתם רכילות, סתם אנשים שלא מפרגנים. יש בעיה גדולה עם המעשה של פנחס, ואם התורה לא הייתה באה ומשבחת אותו, אז כולנו היינו חושדים במניעים שלו. הדעת נותנת לחשוד במניעים של פנחס. מהסיבה הפשוטה. נתאר לעצמנו את הסיטואציה. פנחס מתקרב עם האישה, ועומד משה רבינו. סליחה. זמרי מתקרב עם האישה, ועומד משה רבינו. עומדים כל ראשי העם ושותקים. לא מגיבים. לא עושים שום דבר. יוצא פנחס עם הרומח ונוטה לי יוזמה. איפה הכבוד של משה רבינו? נתאר לעצמנו שקורה אירוע קשה. בבית מדרש שעומד שם נשיא הדור, הרבי, עומדים הרבנים, הדמורים, וכולם שותקים ולא מגיבים. ויצא איזה מישהו מתוך הקהל עם אקדח ויירה בבן אדם בפנים. מה הפרשנות הכי מתקבלת שמדובר באיש אכזר? מדובר ברוצח. איך... באים כל ישראל וטוענים, איפה הכבוד של משה רבינו? משה שותק, ואתה יודע מה לעשות? משה לא יודע. זאת אומרת שיש פה איזה בעיה. הרי פנחס לא צריך לחשוב את כל התהליך שמשה משוחד, הוא לא צריך לדון את משה רבינו. העובדה היא שמשה שותק. אז אתה נותן יוזמה ומוציא אקדח ויורה בבן אדם בראש? הוא בא ושאל, הוא בא ושאל, מה פתאום הוא בא ושאל? מה כל העניין הזה? באים השבטים ואומרים, מדובר בבן אדם שיש לו איזה בעיה, שלכן הוא עשה אותה. זה לא אדם ישר. מה הבעיה שלו? מה הם יתנו נגדו? הם מנסים לחשוב למה הוא עשה את זה באמת, כי הם חסים על כבודו של משה רבינו. אז למה הוא יכל לעשות את זה? אז מה הם יתנו נגדו? שסבא שלו עבד עבודה זרה? אז מה? סבא שלו עבד עבודה זרה, והוא לא עובד עבודה זרה. גם סבא של רבקה עבד עבודה זרה, וגם אבא שלה עבד עבודה זרה, וגם אחים שלה עבדו עבודה זרה. אבל היא לא עבדה עבודה זרה. היא עזבה את הבית ולא עבדה עבודה זרה. מה זה משנה מה סבא שלו עשה? אבל יש דבר אחד שעובר מסבא לנכדים. מידות רעות. מידות רעות עוברות בתורשה. בגנים. אידיאולוגיה לא עוברת בגנים. אבא יכול לעבוד עבודה זרה, וילד לא יעבוד עבודה זרה, כי זה כי הוא מאמין באלוקים. כך היה עם תרח ואברהם. אבל מידות רעות, תכונות רגשיות, תכונות אופי עוברות בגנים. זה לא תלוי באדם. באים ואומרים, הסבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה. זה לא סתם. אין אכזריות בעולם יותר גדולה מלפתם עגלים. מה זה פיתום עגלים? אתה לוקח עגל ונותן לו יחס מועדף. אתה מבריא אותו. אתה נותן לו את האוכל הכי טוב מכולם. אתה מתייחס אליו בתשומת לב עודפת. לכאורה הוא הכי יקר בעיניך. בשביל מה? בשביל לשחוט אותו. בשביל ליהנות מכל הבשר הזה, מכל ההבראה שעשית לו עכשיו. אין בעולם אכזריות יותר גדולה ואטימות יותר גדולה מזאת. באים השבטים ואומרים, אתם מתפלים איך הוא מוציא רומח בכזאת קלות מול משה רבינו ומול כל הנשיאים? כי הוא בא ממשפחה של אנשים אטומים. ממשפחה של אנשים שלוקחים עגל, מאכילים אותו ומשקים אותו בשביל ליהנות מהבשר שלו. בשביל לשחוט אותו. וכדי לחזק את הטענה הזאת, סוף סוף מדובר בסבא. נו, אז אולי תביא לי דברים שהוא עשה בגן. אז הם אומרים, פתאום אבי אמו עגלים לעבודה זרה. ילד דומה לבן, דומה לאבי אמו. למה? כי בן דומה לאמא. הרי כתוב שאיש מזריע תחילה יולדת נקבה. כן? מאבא בא הבת, ומהאמא בא הבן. אז ילד דומה לאמא שלו, ואמא שלו דומה לאבא שלה. אז פנחס דומה לאמו, ואמו דומה לאביה, לפנחס, ליתרו. אז הם אומרים, פשוט מאוד, הגנים עברו לאמא. ומהאמא זה עבר לבן, ויש לנו פה סבא אכזר, עם נכד אכזר, והתשבץ נפטר, והכל מובן, למה דווקא הוא זה שקם והרג את, את זמרי? אז אין פלא למה הם לא טענו שהוא עובד עבודה זרה, עבודה זרה לא מחייבת את הנכדים. מובן מאוד למה הם טענו שפיתם אבי אמו. אז יש להם פה קייס חזק. לכאורה, כי אתה חושב על זה רגע מהצד, בא נער, מתפרץ, מול משה רבינו, לוקח את החוק לידיים, שהוא גם בא ממשפחה בעייתית של אוכלי אדם, אז מובן מאוד לכאורה. ועל זה בא כתוב ויחסו אחר אהרון. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אומר הכתוב, אתם צודקים. האיחוס, זה הסיבה שהוא עשה את זה. אבל האיחוס השני, העובדה שהוא נכד של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. זה הסיבה שכאן פנחס הרג. למה? כי כמו שאתה אומר, פנחס רואה את המגפה משתוללת. פנחס מבין עוד רגע מה יהיה כאן. אם ככה המגפה השתוללה לפני שנשיא בית אב עשה מעשה כזה, הוא אומר עוד רגע ימותו פה מאות אלפים, לא עשרות אלפים. והגנים, הקשר לאהרון הכהן מפוצץ אותו, האכפתיות הזאת לעם ישראל, עוד רגע ימותו פה כמו כלבים, מאות אלפי אנשים. אז הוא קם ומוציא את הרומח, הוא עושה את הדבר שהכי מנוגד למשפחה שלו כדי להציל את עם ישראל. אומרת התורה, בוודאי שהנכד דומה לסבא. במקרה הזה הנכד דומה לאבי אבי ולא לאבי אמו. במקרה הזה יש חריגה מהכלל. והנכד עושה את זה בגלל שהוא נכד, של אהרון הכהן שאוהב שלום ורודף שלום. ואז התורה באה ומייחסת אותו בכוונה לאהרון, כדי לומר לך שבמקרה הזה אל תדמה אותו לסבא השני. בעצם התורה אומרת כאן את מה שאומר יהושע בן פרחיה במשנה אבות, בפרקי אבות, פרק א' משנה ו', הווה דן את כל האדם לכף זכות. המשנה אומרת, אין לנו שום מושג לגבי המניעים של אדם אחר. לפעמים אדם עזר עושה מעשה קשה, שכולם, 100% מעם ישראל יפרשו אותו לרעה, שהוא עשה את זה בכוונות זדון. הוא עשה את זה כדי לפגוע, כדי מתוך אופי של רצח ואופי רע, והאמת היא שהוא עשה את זה בכוונות טובות. באה התורה ואומרת, זה המקום היחיד שהתורה אומרת בו את זה, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אם יש לך אפשרות, אם יש לך מקרה אפור, ואפילו אפור כהה, אפור שנוטה לשחור, ואתה יכול לפרש את זה לחובה, ויכול לפרש את זה לזכות. אתה שומע ברדיו שמישהו עשה כך וכך. אתה יכול לומר שהוא התכוון, ואתה יכול לומר שהוא לא התכוון. אומרת המשנה, תדון אותו לכף זכות. אין לך מושג, אדם לא רואה ללבב, אדם לא יודע למה השני עשה, ולא רק שלא תאמר לא יודע, אלא תדון אותו לכף זכות. עוד רגע נסביר למה זה כל כך חשוב, אבל פה התורה מלמדת את זה. אתה חושב שהוא נכד של יתרו? האמת היא שהוא נכד של אהרון. לא ולא. נקרא במובא 2 את הברטנורא שם בפרקי אבות שמסביר, הווה דן את כל האדם לכף זכות. כשהדבר בכף מאזניים, ואין לו הכרע לכאן ולכאן, כגון אדם שאין לנו יהודים ממעשיו, עם צדיק, עם רשע, ועשה מעשה שאפשר לדונו לזכות, אפשר לדונו לחובה. יש פה בן אדם שצעק על אדם אחר בבית כנסת, ואתה לא יודע למה הוא עשה את זה, מתוך כוונות זדון או מתוך כוונות טובות. מידת חסידות היא לדונו לכף זכות. התורה אומרת זה מידת חסידות, זה לא חובה, זה לא מצווה, אבל זה מידת חסידות, תדון אותו לכף זכות. תגיד, מי אמר לך? אולי הוא התכוון, הנה מקרה כל כך קיצוני כמו כל עם ישראל היה בדעה אחת, וגם השיפוט הרחוק גם אומר לכאורה שפנחס עשה את זה מתוך כוונות רעות. והתורה ואומרת, לא, טעית, אין לך מושג מה קורה בתוך לבבו של האדם, תדון אותו לכף זכות. הגמרא מביאה סיפור שמביא את זה באמת לקיצוניות מדהימה, דוגמה שאף אחד מאיתנו לכאורה לא היה עומד בה. ועד כמה אי אפשר לדעת מה הכוונות של הזולת. הגמרא מספרת סיפור כזה. אדם אחד עבד את חברו 3 שנים. עבד אצלו 3 שנים ביום, בלילה, לא הלך הביתה, כמו עבד עברי, ממש, היה מסור לו לגמרי. אחרי 3 שנים הוא רוצה לחזור לאישה והילדים. והוא בא ולבעל הבית שלו ואומר לו, תן לי כסף. 3 שנים עבדתי פה בשביל לחזור הביתה עם כסף. תן לי, תשלם לי. אמר לו בעל הבית, אין לי כלום. אין לי מה לתת לך. הוא נדהם, בית עשיר. הוא עבד פה 3 שנים, הוא מכיר כל חדר, כל סדק. החצר מלאה בבעלי חיים, בצמחים, בפירות, בהכל. והוא אומר, אין לו. אז הוא מנסה לדובב את בעל הבית. מה זאת אומרת, אין לך? תן לי פירות, אין לי. תן לי בעלי חיים, אין לי. הכל מסביב, בעלי החיים מקרקרים בחצר. אין לי. ואותו אדם דן לקו זכות ולא כועס והולך הביתה. חלף שבוע מגיע אליו בעל הבית, אל ביתו, עם 4 פרדות, מלאות באוצר, בפירות, בכסף וזהב, בהכל, ומביא לו את זה. ואומר לו, תאמר לי, שעזבת אותי לפני 3 ימים ואמרתי לך שאין לי כלום, מה חשבת? איפה הכל? הוא אומר, דנתי אותך לכף זכות. אמרתי, אולי באמת אין לך. כל מה שאמרת, אין לי, אין לי, אמרתי, נקרא את זה בגמרה. אבל מה חשבת? אתה רואה את כל הבית, הבית הגדול הזה. הוא אומר, חשבתי שאולי נדרת לא ליהנות מהרכוש שלך. אסרת על עצמך את כל הרכוש. יש מושג שאדם אוסר על עצמו את כל הרכוש. קם אותו אדם ונשק אותו ואמר, זה בדיוק מה שהיה. יש לי בן בשם אורקינוס, והוא לא הלך ללמוד תורה, ויש לי צער גדול מזה. אז גזרתי על עצמי שאני מרחיק מעצמי את כל הבית. אני מקדיש אותו לבית המקדש, אני לא יודע. אני נודר לא ליהנות ממנו. אז בעצם הייתי אני מופלג, היה לי בית גדול, עם משק מסגשג, אבל לא יכולתי ליהנות מזה שום דבר. לא הייתי בעל הבית על זה. אחרי שראיתי, בעצם עכשיו שילחתי אותך ככה בלי כלום, הלכתי לחכמים וביקשתי מהם להתיר לי את הנדר, והם התירו לי את הנדר. והדבר הראשון שאני עושה זה לקחת אוצרות מהבית שלי ולהביא לך את זה. הנה סיפור כל כך קיצוני. בית גדול, עם משק מסגשג, והוא דן אותו לכף זכות, ובאמת כך היה. לפעמים אתה רואה דברים בעיניים, והאמת היא שאין לאדם שום דבר. והוא לא משקר כשהוא אומר אין לי. באמת אין לו. נקרא את זה, תנו רבנן. אדם חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות. מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון, ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום. הוא עשה את כל הדרך מהגליל לבאר שבע. כן, הגמרא רוצה לומר עד כמה הוא התרחק מהבית, עד כמה הוא התאמץ בעבודה אצל אותו אדם. 3 שנים הוא עבד אצלו. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי זכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי. כן, באמת ניסוח כל כך מרגש, אני רוצה לחזור עם כסף הביתה, בשביל מה הייתי פה 3 שנים? אמר לו, אין לי מעות. תן לי פירות, אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי קרים וקסתות, אין לי. הפשיל כלב לאחורה והלך לביתו בפחי נפש. 3 שנים הוא עבד והוא חוזר הביתה כמו שלמזל, כמו שהוא יצא. לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו, ועמו מסוי ג' חמורים, סליחה, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים, והלך לו לביתו, לביתו של העבד, שם בגליל העליון. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו, בשעה שאמרת תן לי שכרי ואמרתי אין לי מעות, במה חשדת אני? מה חשבת? איך אני אומר אין לי כשאתה רואה את כל הבית הגדול הזה? אמרתי, שם הפרקמטיה בזול נזדמנה לך ולקחת בהם. שמה אין לך באמת כסף, כי אתמול התקשרו אליך שיש הזדמנות קנייה עכשיו באיזה מניה בבורסה, לקחת את כל הכסף הנזיל וקנית. אמרתי, אולי באמת נתקעת בלי כסף. ובשעה שאמרת תן לי בהמה ואמרת אין לי בהמה, במה חשדת אני? אמרתי, שמה מוזכרת ביד אחרים. אולי במקביל נכנסת לקשיים, אז הזכרת את כל בעלי החיים שלך, נתת אותם שיעבוד לטובת מישהו, לטובת חוב שלך. בשעה שאמרת תן לי קרקע ואמרתי אין לי, במה חשדת אני? אמרתי שמה מוחכרת ביד אחרים, גם את הקרקע שיעבדת. ככה הוא לימד עליו זכות. ובשעה שאמרתי אין לי פירות, במה חשדת אני? אמרתי שמה אינן מאוסרות, לא יכול לתת לי אותם. בשעה שאמרתי אין לי קרים וקסתות, אמרתי שמה הקדיש כל נכסיו לשמיים. אין לי, אין לי, אין לי. אמרתי, אולי אתה מדבר אמת, ובאמת הקדשת את כל נכסיך לבית המקדש. אמר לו, העבודה כך היה. אני נשבע שכך היה. הידרתי כל נכסיי בשביל הורקינוס בני שלא עסק בתורה. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי. ואתה, כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. הדבר שאדם הכי מבקש מהקדוש ברוך הוא זה שילמד עליו זכות, שיסנגר עליו, שהוא לא התכוון, שיש לו יצר הרע, שהוא צריך להביא פרנסה הביתה, שהוא לא יכול יותר מדי ללמוד ולהתפלל. אומר לו אותו בעל הבית, כמו שדנת אותי, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך באותו מטבע. קראתי בשגיחה פרטית ממש לפני מספר ימים סיפור, שיש הרבה סיפורים על הנושא של לבד דן את חברו לקו זכות, אבל אני חושב שזה הסיפור הכי מרשים שיש בעניין הזה, לפחות ממה שראיתי. החתם סופר היה בן בשם הכתב סופר, שגם כן היה כמוהו ראש ישיבה בפרשבורג, בברטיסלבה, בסלובקיה. ופעם, שם בפרשבורג, בעל הבית העשיר של העיירה, הזמין את כל תלמידי החכמים לסעודה אצלו בעיר. סיום מסכת, איזושהי סעודת מצווה אחרת, וכשהגביר קורא, כולם באים, וכולם באו, עשו אצלו את הסעודה. באמצע הסעודה קם אותו גביר, מוציא מהכיס מטבע זהב, ואומר, חבר'ה, אתם רואים את המטבע הזה? זה נדיר אצלי, זה מטבע מימי המקדש השני. 1800 שנה קודם, אני האדם היחיד בעולם שיש לו את המטבע הזה. זה עותק יחיד שנשאר מהמטבע הזה. אין את זה בכל המוזיאונים, אין את זה בוותיקן, אין את זה בשום מקום. אני היחיד שיש לו את המטבע הזה. זה עובר אצלנו במשפחה בירושה מדור לדור. כל החכמים התלהבו, מטבע מימי המקדש. כמובן, העבירו אותו כולם מיד ליד, לראות את המטבע, וכל אחד מתפעל, איך שהזהב נוצץ. באיזשהו שלב, זה היה אמור לחזור חזרה לגביר, וזה לא חזר. זה נעלם. שביב שבקולב תלבידי חכמים, אנשי כנסת הגדולה, המטבע נעלם. כמובן שהייתה מבוכה גדולה בקהל, מטבע כל כך יקר. ואז קם אחד הרבנים ואומר, תשמעו, יושבים פה אנשים צדיקים. אז שכולם יקומו ויאמרו שהמטבע לא אצלם. כמובן כולם קמו ואמרו, המטבע לא אצלנו, זה אומנם היה לא נעים, אבל בכל זאת. נו, כולם אומרים שהמטבע לא אצלם, לכאורה מישהו משקר. אז קם אותו חכם ואומר, יש לי עוד רעיון יותר קיצוני. שכולם יוציאו את הכיסים החוצה, את הבד של הכיס החוצה, ויראו שהכיסים ריקים. כולם הסכימו. חוץ מזקן אחד, היה שם הרב, זקן הרבנים בקהל, האיש הכי חשוב מכולם, אומר, אני לא מוכן לתנאי הזה. זה לא כבוד לרבנים. רבנים כבר אמרו שזה לא אצלם. צריך להאמין להם. מה זה שאתה ככה בוחן אותם, בוחן כליות ולב, אתה לא עומד לא נותן בהם אמון. כמובן שכולם גיחחו. כנראה שיש לך מה להסתיר. אבל זה היה מאוד לא נעים, הוא זקן הרבנים בקהל, מי יחשוד בו בדבר כזה? וכמובן שהסעודה נגמרה, כבר לאף אחד היה מצב רוח להמשיך, וברכו ברכת המזון, והתכוונו להתפזר בלב כבד על המאורע הקשה שהם היו נוכחים בו. כשמסיימים ברכת המזון, נכנס המלצר עם מגש של שתייה, והמטבע על המגש, ואומר, חבר'ה, מישהו שכח פה את המטבע הזה, ומחזיר אותו לבעל הבית. אחרי שהוא מחזיר את המטבע לבעל הבית, קם אותו רב זקן. ומוציא מהכיס שלו בדיוק מטבע כזה. הוא אומר, יש לי גם מטבע כזה. אותו גביר חושב שהוא היחיד, הוא לא היחיד, אני התאום שלו. יש לי גם מטבע כזה שגם מסתובב אצלנו במשפחה מדור לדור. כאשר אתם אמרתם שכולם יוציאו את המטבע מהכיס, וידעתי שיש לי כזה מטבע, אז כמובן התנגדתי, כי מי יאמין לי שהבאתי מהבית מטבע כזה? לפני רגע שמענו שהוא מטבע היחיד בעולם, אז מה, אני אלך ויאמינו לי? אז התנגדתי, מה אני יכול לעשות? ורק מכאן הוא אומר, אתם צריכים ללמוד, לא לחשוד את השני, אין לאף אחד, הנה מקרה שלי חורה, הכי מוכח והכי ברור, וכולם יכולים ליפול בו ולטעות בו. זה מה שאומרת המשנה, ודן את כל אדם לכף זכות, אין לנו באמת מושג. לאף אחד לא יודע מה קורה אצל השני בתוך הבית, אז אם אתה יכול לדון לכף זכות, למה לדון לכף חובה? תהיה נחמד. והאמת היא שזה לא רק נחמדות. הרבי אומר רעיון בשיחה אחרת, בתשכ"ח, שיחה לא מוגעת, שהרבי לא הגיע אותה, אבל הרבי אומר רעיון שהוא מדהים, מדהים. עד כמה זה חשוב לדון את אדם לכף זכות, עד כמה זה קריטי. התנא שאמר את המשפט הזה, ודן את כל אדם לכף זכות, זה רבי יהושע בן פרחיה. שואל הרבי, למה דווקא רבי יהושע בן פרחיה היה רגיש לעניין של לדון לכף זכות? מה זה אצלו דווקא? אז הרבי מקשר את זה לסיפור אחר שהגמרא מספרת על רבי יהושע בן פרחיה. רבי יהושע בן פרחיה היה לו תלמיד, שליווה אותו במסעות שלו. ויום אחד אותו תלמיד, רבי שם פרחיה שם לב שאותו תלמיד מסתכל, הם התארחו באיזה אכסניה, והוא מסתכל איפה שלא צריך. אז הוא הקפיד עליו מאוד, והוא נזף בו בחומרה. ולא סתם שהוא הקפיד עליו, אחר כך שהתלמיד בא כמה פעמים לבקש סליחה, הוא לא סלח לו ודחה אותו, ולא התייחס אליו. בפועל אותו תלמיד הלך והידרדר והידרדר ועזב אותו לגמרי. מי היה אותו תלמיד? הגמרא במסכת סוטה לא אומרת. אבל יש באשמתות השעס, בגמרה שהושמתה, וגילו אותה לפני 150 שנה, שאותו תלמיד היה אותו האיש. היה ישו. הישו הזה צמח מהקפידה של יהושע בן פרחיה. אומר יהושע בן פרחיה, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אם אני הייתי דן את אותו תלמיד לכף זכות ופחות מקפיד עליו, היינו חוסכים את כל הנצרות הזאת עם כל המיליוני יהודים שנטבחו ונאגדו על ידם במשך השנים. לכן הוא היה כל כך רגיש להווה דן את כל האדם לכף זכות. כי הוא הבין מה יכול לצאת מביקורת קשה, מביקורת קטלנית, מביקורת שלא מעורב בשום הבנה ושום רגישות. מי יודע לאן דברים יכולים להידרדר? לכן הוא היה כל כך רגיש ובא ואמר, עשה לך רב, הוא קנה לך חבר, זה מאוד יפה. אבל הווה דן את כל אדם לכף זכות. זה לא פחות חשוב. זה בעניין הזה, אז אם כן, אנחנו מסכמים את מה שאמרנו, באה התורה ומלמד אותנו במקרה של פנחס, אנחנו לא יודעים כלום. אי אפשר לשפוט את השני, אי אפשר לדון אותו, אי אפשר שום דבר. כולם חשבו שפנחס אכזר, האמת היא שפנחס היה אוהב שלום ורודף שלום. בכל זאת אי אפשר לסיים את העניין הזה, בעניין אחר, מעניין עניין באותו עניין, שיש לנו את הבעיה עם משה רבנו. מי שיוצא מהסיפור הזה לא כל כך טוב, זה משה רבנו. א', בגלל השתיקה שלו. וב' בגלל השאלה הנוקבת של, של זמרי, אם תאמר שהיא אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? אם תאמר שהכוסבי הזאת, שהמדיינית הזאת אסורה, מי יתיר לך את בת יתרו? זמרי שואל שאלה קשה, לא זוכה למענה, משה רבנו לא עונה לו. מה הולך כאן? מה האמת? איך משה רבנו התחתן עם ציפורה? היא גם הייתה מדיינית. אז השאלה הזו כשלעצמה היא לא קשה, למרות שמשה לא ענה. עוד רגע נבין למה הוא לא ענה. השאלה הזו כשלעצמה היא לא קשה. כי כבר רש"י אומר לפני זה, שמשה לקח אותה לפני מתן תורה, שעוד לא הייתה בעיה להתחתן עם גויה, ובמתן תורה, אז כל עם ישראל הרי נעשו גרים. לא רק האישה הזאת, מתן תורה היה אירוע מכונן של גירות, שהקדוש ברוך הוא הכניס את עם ישראל תחת כנפי השכינה. אז כל מי שהיה שם, כמו הערב רב, כתוב על ערב רב שהם התגיירו במתן תורה. אז השאלה הזו כשלעצמה היא לא שאלה. זמרי מתכוון לשאול שאלה יותר עמוקה. כשהוא שואל בת יתרו מי יתיר לך, הוא לא מתכוון לשאול בפשטות מי יתיר לך את אשתך. כי כמו שאמרנו, זמרי הרי לא טיפש ויודע שכל עם ישראל התגייר במתן תורה. וגם הגברת הזאת הייתה בין עם ישראל באותם רגעים. הרבי מסביר שהשאלה של זמרי הייתה הרבה יותר קשה. והסיבה שמשה רבינו לא ענה היא סיבה נוראית. זמרי שואל שאלה מורכבת שמשה רבינו צפה אותה ולכן הוא לא ענה, בגלל השאלה הבאה שאמורה לעלות בעקבותיה. כתוב שמשה רבינו היה כהן. בשבעת ימי המילואים, משה רבינו הרי שימש את ניהל את המקדש, ורק ביום השמיני, אהרון התמנה לכהונה. לכהן אסור להתחתן עם גיורת. היא פסולה. אם משה היה אומר לו, זמרי, מה אתה לא יודע? אשתי התגיירה במתן תורה. לרגע הזה זמרי חיכה. הוא היה אומר לו, סליחה משה, אתה כהן. לכהן אסור לחיות עם גיורת. בעיה קשה מאוד. מה משה רבינו היה אמור לענות לו על השאלה הזאת? מה?
זה גם רק
מ... אוקיי, אפשרות, והרבי אומר, אפשרות עוד יותר מיוחדת, יותר פשוטה. עוד רגע נגיד את מה שהוא אמר, אבל הרבי אומר, הוא אומר שמשה היה אומר לה, לקחתי אותה לפני מתן תורה, ואז עוד לא חלו החוקים שלכהן אסור להתחתן עם גיורת. אבל הרבי אומר תשובה פשוטה, ברמת הפשט, שמתאימה עם רש"י, וזו תשובה נוראה. האמת היא, שמשה רבנו לא חי עם ציפורה. מה נקרא בסוף פרשת, מה קראנו לפני כמה שבועות בסוף פרשת בעלותך? אלדד ומידד התנבאו במחנה, באה ציפורה ואמרה, כמה מסכנות נשותיהם של אלו, כי עכשיו הם יפרשו מהם, כי נביא פורש משתו, הוא צריך להיות ברמת הערה מאוד מאוד גבוהה, ומתוך זה אהרון ומרים הבינו שמשה רבנו לא חי עם אשתו. אפילו הם לא ידעו את זה. הגיסים, האח והאחות לא ידעו את זה. משה שמר את זה בסוד, כמובן שהוא שמר עניין כל כך אישי בסוד. ולמה משה רבינו לא עונה את זה לפנחס, לזמרי? כי כמובן הוא לא יגיד לו את זה. הוא יגיד לו, אני התגרשתי מאשתי? הוא לא אומר לו את זה. אז הנה משמעות נוספת ונוראה להווה דן את כל האדם לכף זכות. גם את משה רבינו צריך לדון לכף זכות. יש לך שאלה כל כך קשה על משה רבינו, איך מותר לו לחיות עם אשתו? אולי לא חיית, איפה אתה יודע? אל תתקוף, אתה לא יודע שום דבר. זה עוד ראיה חזקה מאוד, שהתורה, כל הסיפור הזה סובב סביב דבר אחד. אל תדון את השני.